שלום לכולם. אני רוצה לדבר קצת על היחס בין הלכה לבין אמת, או פסיקת הלכה לבין אמת, כשהשאלה הזאת כמובן יכולה להתפרש בכמה צורות. שתיים עיקריות, אפשר לדבר על השימוש בעובדות בפסיקת ההלכה, האם זה תמיד צריך להיות העובדות הנכונות. אנחנו יודעים שלפעמים פוסקים עושים איזה שהן קונסטרוקציות, מייצגים את העובדות באופן שהוא מגמתי, לא תמיד באמת משקף את המציאות האמיתית. זאת משמעות אחת. המשמעות שבה אני רוצה להתמקד יותר, אני מניח שלראשונה אני לא אגיע, זאת המשמעות של האמת ההלכתית, לא האמת העובדתית. זאת אומרת, השאלה האם כאשר אנחנו פוסקים הלכה, אנחנו מכוונים לאיזושהי אמת, ישנה תשובה נכונה, שאו שאנחנו קולים אליה או שלא, או שבעצם לא. פסיקת ההלכה זה עניין טכני, אולי להשכין איזושהי יחידות, שלום, למנוע סכסוכים, דברים מן הסוג הזה, אבל בעצם פסיקת ההלכה לא משקפת אמת. אולי כדי לחדד יותר את השאלה, אני אציג כמה משמעויות שיכולות להיות להליכה אחר הרוב. כדוגמה, בהלכה, כאשר אנחנו הולכים אחר הרוב, בדרך כלל, לפחות בהסתכלות הפשוטה, יש דיונים על זה במפרשים, אבל ההסתכלות הפשוטה היא שהרוב משמש אותנו לבירור המציאות. זאת אומרת, כאשר מוצאים חתיכת בשר זרוקה ויש 9 חנויות כשרות ואחת טרפה, ואני שואל את עצמי מאיפה באה חתיכת הבשר, אז אני אומר, הולכים אחרי הרוב. אז אני חושב שרוב בני האדם היו מסתכלים על סיטואציה כזאת והיו אומרים, כן, הסיכוי הגבוה יותר זה שחתיכת הבשר באה מאחת מהחנויות הכשרות. אז כמו שהזכרתי כבר במפרשים, רב שמעון שקופ מדבר על זה בהרחבה ועוד, לא כולם מסכימים שבאמת מדובר פה בכלי לבירור המציאות, אבל נדמה לי שההסתכלות הפשוטה היא כזאת. אז זה סוג אחד של הליכה אחר הרוב. סוג אחר של הליכה אחר הרוב, זה כמו שהזכרתי קודם, זה לתת לרוב את הכוח לקבוע את מה שצריך לקבוע כדי למנוע סכסוכים, כדי להגיע לשלום, צריך לקבוע איזושהי דרך לקבל החלטות, סביר לקבוע שהולכים אחר הרוב. זו האופציה השנייה. יש סוג שלישי, אולי שלישי, של הליכה אחר הרוב, וזה סוג מאוד מעניין, כי אני חושב שקל מאוד לא לתפוס אותו נכון. נדבר על רוב דמוקרטי. שאני רוצה להחליט החלטה במסגרת של חברה, קהילה, קבוצה כלשהי שאמורה לקבל החלטה יחד, הרבה פעמים, שברוב המקרים, הכלל הנהוג הוא שהולכים אחר הרוב. גם במדינה, בדרך כלל, בצורה כזו או אחרת, הרוב הוא זה שאמור לקבוע. איזה סוג זה? איזה סוג הליכה אחר הרוב יש כאן? האם זה הליכה אחר הרוב שבא להשכין שלום? האם זאת הליכה אחר הרוב שבא לגלות או להתקרב ככל האפשר לאמת? יש את השאלה הפלטונית המפורסמת, לא השאלה, ההצעה הפלטונית המפורסמת של שלטון הפילוסופים. שאפלטון בעצם אומר, מה פתאום, למה לתת לכל אזרח משקל שווה? יותר הגיוני לקחת את האנשים החכמים ושיקבעו הם איך שתתנהל החברה. לשאלה האולי קצת מטרידה הזאת, בטח באוזן מודרנית, ניתנו כל מיני תשובות. בדרך כלל כאשר מתנהלים דיונים על השאלה הזאת, אז מדברים על על הקושי לקבוע מי זה חכם. אולי חוכמה בהקשר הפוליטי, נגיד אם אנחנו מדברים על הלכות פוליטיות, זאת לא חוכמה אקדמית, או לא חוכמה מסוגים כאלה או אחרים, וקשה לאפיין איך בדיוק למשקל את החוכמה של כל אחד בהקשר הזה. ולכן בעצם זה קשה לעשות את זה. שימו לב שהתשובה הזאת בעצם מניחה שמן הראוי היה לעשות את זה, אבל קשה, כי איך נקבע מי זה חכם ומי זה לא חכם לעניין זה? סוג אחר של תשובות מדבר על הסכנה. כי אם ניתן לפילוסופים לשלוט, אז הפילוסופים עלולים לקבל החלטות שהן לא לטובת הכלל, לא ענייניות, אינטרסנטיות. אנחנו נותנים לקבוצה קטנה לקבל החלטות עבור כולנו. וכיוון שכך, אז יש חשש שהם ינהגו בזה לטובתם האישית או לא לטובת הציבור. ושוב, ההנחה היא שההצעה נכונה, ההצעה הפלטונית. החכמים באמת מן הראוי שהם יקבלו את ההחלטות לגבי איך שתתנהל החברה, אבל יש פה סכנות. אז קודם היו קשיים, עכשיו יש סכנות. אבל עדיין התשתית של השאלה בעינה עומדת. זאת אומרת, עדיין צריך, זאת אומרת, צריך הסבר למה לא נותנים לחכמים לנהל את העניינים. כמו שאמרתי קודם, חכמים לנהל את העניינים זה כמובן יכולים להיות כל מיני מודלים. אפשר לתת לכולם זכות הצבעה ולמשקל את זה עם ה-IQ, או למשקל את זה עם מדד כזה או אחר של החוכמה. זה לא חייב להיות שבוחרים איזה מועצת חכמים של 5 אנשים בחדר סגור ומקבלים החלטות עבור כולם. אני חושב ששתי התשובות האלה, יש בהם משהו מן האמת, אבל הן מיותרות. הן מיותרות כי השאלה מבוססת על טעות. השאלה מבוססת על טעות, בגלל שהשאלה הזאת מניחה שמטרתו של הרוב הדמוקרטי היא להגיע להחלטה הטובה ביותר. או שבעצם הרוב הוא הדרך שמצאה הדמוקרטיה כדי להתקרב ככל האפשר להחלטה הנכונה. ואז אומרת, מיד עולה השאלה, בסדר, אז בואו ניקח את החכמים, הם יגיעו יותר קרוב להחלטה הנכונה. למה לתת לכל אחד כל שווה? אני רוצה לכפור בהנחה הזאת. ההחלטות של חברה במדינה דמוקרטית למשל, אבל גם בהקשרים אחרים, בקהילה, אלה החלטות שלא בהכרח חותרות להיות אמיתיות. להיות הנכונות יותר, הן לא נמדדות במובנים של נכון ולא נכון, לא בגלל שאין נכון ולא נכון בהכרח, ולא בגלל שאי אפשר להגיע לנכון ולא נכון בהכרח, אלא פשוט בגלל שלא זאת המטרה. אז מה כן המטרה? כאשר אנחנו נמצאים במקום שיש ויכוח ציבורי, איך מדינה צריכה להתנהל, על הסכם שלום, או על, לא משנה, קבלת החלטה מדינית כזו או אחרת, חברתית כזו או אחרת, המטרה של ההצבעה, זה להגיע למה שהציבור רוצה. זאת אומרת, ההנחה היא שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה לא בהכרח הדבר הנכון. מה שאנחנו צריכים לעשות זה מה שהציבור רוצה לעשות. מה שצריך להיעשות זה מה שהציבור רוצה. היסוד של הדברים האלה נובע מאיזושהי תפיסה של זכויות. זאת אומרת, לכל אזרח יש זכות להשפיע על ההחלטה של החברה שהוא חלק ממנה. זה לא משנה אם הוא טיפש או חכם, וזה לא משנה מה השקפתו. ההנחה היא שלכל אזרח יש זכות שווה להשפיע על מה שהחברה תעשה, על איך שהחברה תתנהל. וכיוון שכך, בעצם המטרה של התהליך הדמוקרטי, נגיד במקרה של הדוגמה של שלטון דמוקרטי, המטרה היא לא להגיע להחלטה הנכונה ביותר, וגם לא להשכין שלום ולמנוע סכסוכים. המטרה היא להגיע למה הציבור רוצה. עכשיו, איך יודעים מה הציבור רוצה? כל חלק בציבור רוצה משהו אחר. יש ויכוחים. איך אנחנו יודעים? מה הציבור רוצה? כל חלק רוצה משהו אחר. אין ברירה, אנחנו חייבים למצוא איזשהו אלגוריתם שייתן לנו תשובה סופית, שהיא נוכל לומר לגביה במידה מסוימת של מהימנות, שזה מה שהציבור רוצה. המודל הפשוט ביותר, ואגב הוא לא היחידי, יש על זה הרבה עבודה בכלכלה מתמטית ובכל מיני הקשרים אחרים, אבל המודל הפשוט ביותר זה הרוב. אם יש רוב ומיעוט, אז יותר סביר, אם אני מחפש את התשובה הנכונה, מה הציבור רוצה, אז הרוב משקף את זה יותר טוב מאשר המיעוט. וכיוון שכך, אז אנחנו הולכים אחר הרוב. ולכן, השאלה של שלטון הפילוסופים, לא זוקקת תשובה, היא בכלל לא עולה. לכן לא צריך להגיע לסכנות ולחששות ולקושי לקבוע מי חכם ומי לא חכם, אלא השאלה בכלל לא עולה מפני שהשאלה התבססה על זה שהרוב חתר להגיע לאמת, לתשובה הנכונה, או הקרוב ככל האפשר, לתשובה הנכונה. ההנחה הזאת שגויה. זכותו של ציבור לנהוג בצורה לא נכונה, כל עוד זה מה שהוא רוצה לעשות. זה מה שהוא רוצה לעשות. אם הוא יפסיד מזה, החלטה שלו. מי שלא רוצה להיות חלק מהציבור, על זה אומרת הגמרא, נקיי הדעת בירושלים היו בודקים מי יושב איתם לסעודה. זאת אומרת, אל תהיה חבר בחברה שאתה לא מוכן לקבל את החלטות הרוב כשאתה במיעוט. שם מדובר על בית דין, אבל זה נכון באותה מידה לכל קבוצה שמקבלת החלטות ביחד. טוב, אז אם ככה אנחנו מגיעים לשלושה מודלים או לשלוש מטרות שהרוב משמש להשגתן. או האמת, או השלום, פתרון סכסוכים או מניעת סכסוכים, או שיקוף או ייצוג של מה הציבור רוצה. במובנים מסוימים אפשר לחבר את זה גם למושגים הלכתיים שונים, רובו ככולו. אני חושב שזה משהו שדי קרוב למושג השלישי. רוב מסוגים אחרים אפשר לדון עליו האם הוא מהסוג הראשון או השני. אני מדבר על רוב במובן ההלכתי של הולכים אחר הרוב. טוב, זאת הייתה רק הקדמה כדי לחדד את העניין, ועכשיו אני אשאל מהי המשמעות של הליכה אחר הרוב במחלוקת הלכתית. איזה משלוש המשמעויות? האם המשמעות היא שהרוב מוביל אותנו קרוב, הכי קרוב שאפשר לאמת? או שהמשמעות היא שהרוב זאת דרך להשכין שלום? או שהמשמעות היא שהרוב זאת הדרך לגלות מה הקבוצה רוצה. וכאן אני מדבר כבר לא על רוב בהקשרים הדמוקרטיים או בהקשרים של קהילה, אלא רוב במובנים של נגיד מחלוקת בבית דין או בסנהדרין, מחלוקת הלכתית בין חכמים. כאן כבר יש שלטון פילוסופים, בסנהדרין יושבים חכמים. השאלה למה שמה הולכים אחר הרוב. אז הגישה המקובלת היא שהרוב הזה, כך בעל החינוך למשל כותב, שהרוב הזה בעצם מיועד להשיג את האמת, או להתקרב ככל האפשר לאמת. זאת אומרת שבדרך כלל, בהתעלם מהבדלים כאלה או אחרים שהם הבדלים מקריים, באופן כללי, אם רוב האנשים חושבים משהו, הוא אומר בעל החינוך, יש סיכוי יותר גבוה שזה קרוב לאמת, מאשר מה שחושב המיעוט. אני קצת שייך למפלגה השנייה, אבל אני במיעוט בעניין הזה. אני חושב שאם יש מיעוט ורוב, אז בדרך כלל המיעוט צודק. אבל גם בזה אני במיעוט. בכל אופן, אז זה בעל החינוך אומר. המקום שבו אולי השאלה הזאת מתעוררת בעוצמה החזקה ביותר, זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי ובית הלל נחלקו בהרבה מאוד דברים, והגמרא במסכת עירובין מביאה את המדרש המפורסם הזה ששלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ולא הצליחו להגיע להכרעה, ואז יוצאת בת קול ואומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. מה היה הוויכוח? למה נזקקו לבת קול? בעלי התוספות על המקום כבר שואלים, הרי לא בשמיים מי, אז מה פתאום נזקקים פה לבת קול? בשביל להבין את הוויכוח נדמה לי, וכאן אני נוטה קצת מדרכם של בעלי התוספות, אבל משתמש בתוספות אחר. תוספות מוקדם יותר, כמה דפים קודם, בעירובין כותב, שהמחלוקת באמת שמאי לבית הלל הייתה קשה במיוחד, בגלל שכולם, בעצם מתחיל בשאלה, למה לא עשו הצבעה? ילכו אחרי הרוב, אחרי רבים לעתות. כל דיני רוב נלמדים מהפסוק של אחרי רבים לעתות. ואז הוא אומר שהם ניסו לעשות הצבעה, אבל היה ויכוח בשאלה מה לעשות עם תוצאות ההצבעה. בגלל שבית שמאי היו מחדדי תפי, הם היו מחודדים יותר, היו חכמים יותר. ובית הלל היו רבים יותר, יותר אנשים. עכשיו השאלה, אוקיי, אנחנו נלך אחרי הרוב. איזה רוב? רוב הרגליים או רוב הראשים? מה סופרים? זאת אומרת, בית הלל אמרו לספור רגליים. בית שמאי אומרים לספור ראשים. נו, אז בשאלה הזאת איך נכריע? עושה הצבעה. אי אפשר, נכון? כאשר המחלוקת ניטשת על דרכי ההכרעה עצמם, אז מה לעשות? אי אפשר להשתמש בדרך הכרעה כאשר היא עצמה שנויה בוויכוח. כאשר היא עצמה לא מוסכמת. חברה שאין בה דרכי הכרעה מוסכמות לא יכולה לקבל החלטות. ולכן התעוררה פה שאלה שנגעה לדרכי ההכרעה. האם הולכים אחרי רוב האנשים או הולכים אחרי רוב החוכמה? אגב, העניין הזה לא נגמר אצל בית שמאי ובית הלל. עוד פעם אני חוזר לבעל החינוך במקום אחר. בעל החינוך מביא שיש מחלוקת בין רבי הגאון לבין הרמב"ן בבית דין של שלושה. נגיד, בהקשרים מסוימים, הגמרא בסנהדרין אומרת שיכול להיות שם אחד גמיר וסביר או מומחה לרבים, אחד שהוא תלמיד חכם מובהק, ועוד שניים פחות חכם, פחות תלמידי חכמים ממנו. והשאלה מה קורה כשמתעוררת מחלוקת ביניהם, החכם אומר משהו אחד, ושני היושבים מצדדיו חולקים עליו. וחולקים בזה הרמב"ן ורבי גאון. האם הולכים שוב פעם אחרי רוב החוכמה, או הולכים אחרי רוב האנשים, רגליים או ראשים. זאת אומרת, הוויכוח הזה ממשיך גם לתוך תקופת הגאונים ואחר כך הראשונים. בסופו של דבר, מה שהתקבע להלכה, בצורה כזו או אחרת, זאת דעת הרמב"ן שסופרים רגליים. הדבר הזה מתאים, כמובן, גם למסקנת הגמרא במסכת עירובין שהזכרתי קודם. מה אומרת בת קול, בת הקול? אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. סופרים רגליים. מה זה אומר? לכאורה, הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל, זה ויכוח שעסק בשאלה שבה פתחתי. כי בית הלל אומרים הולכים אחרי רוב האנשים. מה הם מניחים? שאנחנו לא חותרים לאמת, אלא מה? כנראה חותרים לפתרון מוסכם, או הדרך השנייה או הדרך השלישית, מה שאמרתי בהתחלה. בית הלל בעצם אומרים, אם היינו חותרים לאמת, אז ההצעה של שלטון הפילוסופים הייתה מתבקשת. גם אנחנו היינו מסכימים שההלכה צריכה להיפסק כבית שמאי, כיוון שזה כנראה היה מוסכם שבית שמאי מחד עדי תפי. הם היו מחודדים יותר, תלמידי חכמים יותר. אז אם המטרה היא האמת, אז בית הלל היו מודים שצריך לפסוק הלכה כבית שמאי. הם היו מקבלים את הצעה של שלטון הפילוסופים. אבל בית הלל לא מקבלים את זה. בית הלל אומרים לא זאת המטרה של ההכרעה ההלכתית. וכיוון שכך אנחנו טוענים שצריך לספור רגליים. בית שמאי לעומת זאת כמובן, הם אומרים מה פתאום, אנחנו צריכים להתקרב ככל האפשר לאמת. להתקרב לאמת, אז אנחנו מחודדים יותר, גם אתם מודים בזה. אז תנו לנו משקל יתר, תספרו אותנו אחרת, תכריעו הלכה כמותינו. אז הוויכוח שעומד מאחורי המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, הוא בעצם בשאלה מה מטרת ההכרעה ההלכתית. האם מטרת ההכרעה ההלכתית היא להתקרב לאמת, או שמטרת ההכרעה ההלכתית היא לייצר שלום, לייצג את מה שכלל החכמים חושבים, נגיד במובן הדמוקרטי של הרוב. לפני שאני מתקדם, אני רק אחזור להערה שהערתי קודם, למה נזקקו כאן לבת קול? נזקקו כאן לבת קול מסיבה מאוד פשוטה, פשוט בגלל שאי אפשר היה להסתדר אחרת. זאת אומרת, בדרך כלל כשאנחנו אומרים לא בשמיים היא, אז מדובר במצב שבו יש דרך הכרעה הלכתית רגילה, כמו בתנור של הכנאי, ששם זאת הסוגיה של לא בשמיים היא. הייתה דרך הכרעה רגילה, הרוב קובע, ולכן כשיוצאת בת קול ואומרת לנו ללכת נגד הדרך הזאת, אז חכמים אומרים לא בשמיים היא. אבל במקרה של בית שמאי ובית הלל, אין לנו דרך הלכתית להכריע. כיוון שהוויכוח הוא בשאלה מה דרך ההכרעה ההלכתית. על זה הוויכוח. אין לנו דרך הלכתית להכריע. וכיוון שכך אין מנוס אלא להיזקק לבת קול. אין ברירה. אז לכן נדמה לי שפה מתבקש השימוש בבת קול, לא צריך לחפש תירוצים. בתוספות אומר שזה היה לפני הבת קול שיצאה שם, או יש כל מיני תירוצים כאלה או אחרים. אני חושב שמבחינת הסיטואציה זה די ברור למה צריך פה להיזקק לבת קול. אבל בואו נמשיך הלאה. אז בעצם נראה שיש לנו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, בדיוק לגבי היחס בין פסיקת ההלכה לבין האמת. בית שמאי טוענים שפסיקת ההלכה מטרתה להתקרב, לחתור, להתקרב ככל האפשר לאמת. בית הלל אומרים שלא. שלום, ייצוג של דעת החכמים, שתי האפשרויות האחרות שאמרתי בהתחלה, אבל לא האמת בהכרח. ולכן רוב האנשים קובע ולא משקלה מסגולי, כן, החוכמה שלהם. אז אם כך, כשבת הקול מכריעה והיא אומרת הלכה כבית הלל, אז היא הכריעה שההלכה בעצם לא חותרת להתקרב ככל האפשר לאמת. לכאורה, ככה לפחות נראה. אולי זה מודגש יותר כאשר בת הקול אומרת לנו משפט מאוד בעייתי, לכאורה שני חלקיו סותרים זה את זה. זה מתחיל באלו ואלו דברי אלוקים חיים הן, וממשיך בהלכה כבית הלל. אז אם שניהם צודקים, אז באיזה מובן הלכה כבית הלל? אם הלכה כבית הלל, אז באיזה מובן שניהם דברי אלוקים חיים? אם אנחנו, אבל חוזרים למה שאמרתי קודם, בת הקול בעצם מכריעה כבית הלל, אז מה היא אומרת למעשה? שניכם דברי אלוקים חיים, מבחינת האמת אני לא עוסקת בזה. ההלכה לא עוסקת באמת. וכיוון שכך, הלכה כבית הלל. כיוון שאני לא חותר לאמת, מבחינת האמת לצורך הדיון, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אנחנו בכל זאת פוסקים הלכה כבית הלל, בגלל שפסיקת ההלכה אין פירושה שזאת האמת. כך גם צריך, כך גם אפשר, לא צריך. אפשר להמשיך לקרוא את הגמרא, הגמרא מסבירה את הפסיקה של בת הקול, והיא אומרת, למה זכו בית הלל שתיקבע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. בקריאה הפשוטה, מדובר פה בפרס על התנהגות טובה. זאת אומרת, אין בעצם אמת, בית שמאי ובית הלל צודקים באותה מידה, בכל זאת אנחנו צריכים להגיע לשורה תחתונה מוסכמת, שלום או ייצוג של דעת הציבור כולו, שתי האפשרויות שאמרתי קודם, לא האמת. איך עושים את זה? אז בואו ננצל את פסיקת ההלכה למטרות חינוכיות. ניקח את ההתנהגות של בית הלל שהיא ראויה יותר להערכה, ונפסוק הלכה כמותם, ניתן להם פרס, וככה הציבור או שאר החכמים ילמדו איך ראוי להתנהג. שהם היו ענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, הם מנומסים, וכיוון שכך נפסוק הלכה כמותן. זה בדיוק ממשיך את אותו קו שקורא את דברי בת הקול, בעצם באופן שפסיקת ההלכה לא חותרת לאמת. אז למה פוסקים כמותם? משיקול זר, משיקול חינוכי, לא משיקול שנוגע לאמת ההלכתית. עד כאן קראתי את הגמרא כפשוטה. אבל האמת שאפשר לקרוא אותה גם באופן אחר, אם אנחנו חותרים לאמת, אני לא יודע. רבי יוסף קארו, בספרו כללי הגמרא, כן, המחבר של השולחן ערוך, יש לו ספר על כללים, בספר שלו כללי הגמרא, הוא מציע דרך קריאה שונה. והוא טוען שדברי את הנימוק של הגמרא, למה פסקו הלכה כבית הלל, צריך לפרש אחרת. זה לא פרס על התנהגות טובה, כמו שאמרתי קודם, אלא זה קריטריון לאמת. למה פסקו הלכה כמו בית הלל? מפני שנוחים ועלובים היו, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אומר רבי יוסף קארו, יכול להיות שבית שמאי היו חכמים גדולים, אני קצת מוסיף לדבריו, אבל זה תמצית הדברים. יכול להיות שבית שמאי היו חכמים גדולים, ומבחינת האינטליגנציה והידע בתורה והחידוד, כן, התורני, יכול להיות שיש להם את היכולת להתקרב יותר לאמת. אבל דרך גיבוש העמדה שלהם, ניהול הדיון שלהם, תפריע להם בזה. בית הלל, למרות שהם פחות מחודדים, אבל כיוון שהם קודם כל שומעים את הצד השני, שוקלים את עמדתו, ואחרי זה מגיעים למסקנה מה הם חושבים, או שמסכימים איתו או שלא, הם יגיעו יותר קרוב לאמת, למרות שהם פחות מוכשרים. ולכן פוסקים הלכה כמותם. זאת אומרת, רבי יוסף קארו טוען שההסבר של הגמרא, למה פסקו הלכה כבית הלל, זה כן בגלל חתירה לאמת. הם חתרו לאמת בצורה יותר נכונה, ולכן למרות שהיכולת, נגיד נקרא לזה, לא יודע אם זה תרגום נכון, לתרגם את זה למונחי אינטליגנציה, אבל הם היו פחות מחודדים, אז בכל זאת הם מגיעים יותר קרוב לאמת, בגלל המתודולוגיה הנכונה יותר שלהם. ואם זה כך, אז מעבר לזה שזה פירוש מאוד מעניין לגמרא, זה מאיר באור אחר את כל מה שנאמר עד עכשיו. כי זה בעצם רבי יוסף קארו טוען, שכאשר אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל, זה כן בגלל שהם קרובים יותר לאמת. ולא בגלל שהאמת לא מעניינת אותנו, אלא השלום או מה שלא יהיה, או החינוך. זאת אומרת שבעצם לפי רבי יוסף קארו צריך לקרוא את כל הגמרא הזאת אחרת. הוויכוח הוא בשאלה איך להגיע לאמת. ואז המסקנה היא שהדרך להגיע לאמת היא דרכם של בית הלל, למרות שהם פחות מחודדים. זאת המסקנה. אבל בשורה התחתונה, המטרה היא להגיע לאמת. ומה שפסקו הלכה כבית הלל זה בגלל שזאת האמת. מה שכמובן נותר לנו להסביר לפי הקריאה הזאת, זה את הרישה של דברי בת הקול. מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? את הקריאה הקודמת אומרת, שניהם צודקים, אין אמת הלכתית, או לפחות הפסיקה לא חותרת אל האמת ההלכתית. אז הלכה כבית הלל זה משיקולים חינוכיים. נקרא לזה אולי קריאה פלורליסטית, קריאה שרואה כמה אמיתות הלכתיות אפשריות. אבל הקריאה של רבי יוסף קארו היא קריאה מוניסטית, היא קריאה שאומרת יש אמת אחת. אז אם יש אמת אחת, אז אני מבין למה הלכה כבית הלל. אבל מה פירוש אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן? אם יש אמת אחת, אז אחד צודק בית הלל, השני טועה. ורק כדי למנוע טעויות, אני לא חושב שמישהו מתכוון לומר שבית הלל תמיד צדקו. אלא שבית הלל היו קרובים יותר, אפריורים, אין לנו דרך אחרת לקבוע, אם צריכים לקבוע איזשהו כלל אצבע, אז בית הלל זו דרך טובה יותר, או בעלת סיכויים גבוהים יותר להתקרב לאמת. ברור שלפעמים יכול להיות שהם טועים. אבל עדיין המטרה היא להתקרב לאמת, וכיוון שכך, אז עולה השאלה, אז מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? באיזה מובן שניהם צודקים? אז כאן אני אעשה דילוק קטן, כי אין לי דרך ממש להיכנס לכל הסוגיה הזאת, אני אעשה את זה בקצרה. אנחנו נוהגים לערבב הרבה פעמים בין שני מושגים שנראים שייכים לאותו שדה, שדה סמנטי. והם לא, או לפחות אולי אותו שדה סמנטי, אולי כן, למרות שאני חושב שלא. מושג אחד זה פלורליזם והשני זה סובלנות. פלורליזם זה ריבוי אמיתות, וסובלנות זה יחס מקבל או מאפשר לעמדה לא נכונה, מבחינתי לא נכונה. אוקיי? במובנים מסוימים זה מושגים הפוכים. כי אם אני פלורליסט, ואני חושב שכולם צודקים, אז אין משמעות מוסרית להתנהגות סובלנית כלפי בעלי דעה אחרת. הם צודקים כמוני, למה שאני לא אהיה סובלן כלפיהם? סובלנות נמדדת במקום שבו אני חושב שהשני טועה. זאת אומרת שאני מוניסט באופן עקרוני. אני חושב שהאמת לא רק מוניסט, אלא גם חושב שהאמת איתי, ושהשני טועה. ובכל זאת, אני מתייחס אליו בסובלנות. הפלורליסט, באופן מהותי, תופס שאין אמת. זאת אומרת, השני צודק כמוהו, אז המושג של הסובלנות לא רלוונטי בתפיסת עולם כזאת. אולי כדי לחדד את זה יותר, אני אומר כך, פלורליזם זו תפיסה פילוסופית, לוגית, פילוסופית. זאת אומרת, השאלה אם יש אמת אחת או יש ריבוי אמיתות. סובלנות זה מושג ששייך לספירה המוסרית, לא לספירה הפילוסופית, ספירה האתית. האם אני סובלן או לא? זה שאלה איך אני מתנהג, האם מגיע לי קרדיט על התנהגות מוסרית או לא. זה עוד אינדיקציה לזה שזה לא אותו שדה סמנטי, הפלורליזם והסובלנות. זאת אומרת, פלורליזם זה העולם הפילוסופי-לוגי, וסובלנות זה העולם הערכי-מוסרי. אם אני חוזר לבית הלל, אז כאשר אנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים הן, מאוד מפתה לקרוא את זה בקריאה פלורליסטית. שניהם צודקים, אין אמת. אבל בהחלט ייתכן שמה שיש כאן זה לא פלורליזם אלא סובלנות. מה שיש כאן זאת הטענה, גם מי שלא צודק, בגבולות מסוימים לפחות, ואני לזה לא אוכל להיכנס, אבל לגבולות מסוימים לפחות, הוא לגיטימי. יש טעויות לגיטימיות וטעויות לא לגיטימיות. אז שניהם דברי אלוקים חיים במובן ששניהם נקראים דברי תורה. שניהם לגיטימיים. ועדיין הלכה כבית הלל. כשהם קרובים יותר לאמת. זאת הקריאה, נדמה לי, המתבקשת לפי רבי יוסף קארו. עכשיו, איך מבררים איזה משתי הקריאות נכונה? או שגם בזה צריך להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אין קריאה נכונה. אבל זאת שאלה מעניינת, אגב. אפשר לנסח על זה אפילו משפט מתמטי. אבל אני לא אעשה את זה כאן. אז איך מבררים את הדבר הזה? בדרך כלל, אנחנו נוטים בשלב הזה לשים את פנינו לכיוון ספרות המחשבה, האגדה, הקדמות של ספרים הלכתיים או של שוטים. כי שם בעצם בדרך כלל נאמרות האמירות הפרוגרמטיות, העקרוניות, כן? הגישה ההלכתית או המת ההלכתית, האם יש אמת או אין אמת. אנחנו בסוג הזה של השאלות לא נוטים לחפש תשובה בעולם ההלכתי, בכלים ההלכתיים, בתוך עיון בסוגיות הלכתיות. כי זה נראה כמו איזושהי שאלה ששייכת למת ההלכה ולא להלכה. ובאמת אני חושב שרוב הטיפול בשאלה הזאת, רוב ככל הטיפול בשאלה הזאת נדמה לי, נזקק לספרות המחשבה או האגדה, או כמו שאמרתי קודם, הקדמות לשוטים ולספרי הלכה. ההקדמות האלה זה סוג של פובליציסטיקה. אני רוצה לעשות דווקא משהו שונה, ויש לו משמעות מתודולוגית מאוד חשובה, ולכן אני לא מתאפק מלהקדיש גם למשפט. הרבה פעמים כאשר אנחנו בודקים שאלה מחשבתית, יש לנו איזושהי נטייה לחפש את התשובה אליה בספרות המחשבתית. מטבע הדברים. אבל התחושה שלי, האישית לפחות, זה שזה חיפוש בעייתי, זאת מתודה בעייתית. בגלל שהספרות המחשבתית זה משהו ש... אני לא בטוח עד כמה אפשר לצאת ממנו עם תשובה חד משמעית או תשובה משכנעת. אתם יודעים, רק האנקדוטה, פני יהושע בהקדמה לספר שלו, אחד מחשובי האחרונים על הש"ס, מספר שהייתה רעידת אדמה בעיר שלו, והוא נתפס, נלכד תחת ההריסות, וביתו ואשתו נהרגו באותה רעידת אדמה. והוא מספר, הוא יצא ממנה מטבע הדברים, אם אנחנו יודעים מזה, והוא מספר שכשהוא היה קלו בפנים, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו, והוא נדר לא לעסוק בדברי אגדה. אפרופו, למרות שזה בהחלט היה יפה מה שעשית, אבל הפני יהושע נדר לא לעסוק בדברי אגדה, כי שם לא כל כך מכוונים לאמת. האחריות שמאפיינת את הטיפול ההלכתי, לא תמיד מאפיינת את הטיפול המחשבתי או האגדי. ולכן, ויש עוד סיפור אחד או שניים כאלה, אני מכיר גם על חכמים אחרים. בכל אופן, אז אני רוצה להציע אלטרנטיבה, בואו ננסה, האם אנחנו יכולים לבדוק את השאלה הזאת בכלים הלכתיים? לא מתוך ספרות המחשבה או האגדה, אלא בכלים הלכתיים. אני אעשה את זה בקצרה, נשארו לי 3 דקות, אז אני אעשה את זה בקצרה. איך הייתי בודק דבר כזה? איזה שאלה הלכתית אני יכול להציב שתהווה מעבדה, או תיתן לי איזושהי אינדיקציה למי הגישה הנכונה? פלורליזם, מוניזם או מוניזם סובלני? מוניזם פירושו שאני צודק ואחר טועה ואני לא סובלן. מוניזם סובלני זה שאני צודק ואחר טועה, אבל אני מתייחס אליו כסובלן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בקריאה המוניסטית, לא הפלורליסטית. אז יש לנו 3 גישות, איך אנחנו מחדדים, איך אנחנו מבחינים ביניהם. נדמה לי שהדרך המתבקשת היא לקחת מצב שבו יש לי ויכוח הלכתי עם חבר. הוא חושב שמשהו אסור ואני חושב שמשהו מותר. האם מותר לי להכשיל אותו בזה? יש איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. אסור להכשיל את השני בעבירה. מה קורה עם משהו שלשיטתי הוא לא עבירה ולשיטתו כן? האם מותר לי להכשיל אותו בזה? אם אני פלורליסט, אז אסור. שימו לב, פלורליזם לפעמים יכול להיות לחומרה. אם אני פלורליסט, אז אסור. נכון? כיוון שהוא מחויב למה שהוא תופס. ואם אני מכשיל אותו במשהו שהוא עבירה לשיטתו, אז זה לא בסדר. אז זאת עבירה. זה מה שנקרא עבירה, אין משהו אחר. מה שהוא חושב, זאת ההלכה. אם אני מוניסט, אז זה אומר שמותר. אני חושב שזה מותר. זה שהוא טועה וחושב שזה אסור, מה זה מעניין אותי? בסדר, שילמד, אז הוא יבין שהוא טועה. אז לכן זה מותר? אבל יש ריטווה בסוכה שהוא מדבר על סיטואציה כזאת, והוא אומר מותר ובלבד שתגלה לו שזה המצב. זאת אומרת שזה כרוך באיסור לשיטתו. תקפיד שהוא שם לב. זה קצת משונה. כי ברגע שאתה מגלה לו את זה, אז מה המשמעות של היתר להכשיל אותו? אז לא הכשלת אותו, הוא מקבל את ההחלטה לבד. אבל זה לא נכון, בגלל שהגמרא במסכת עבודה זרה, כשהיא מדברת על לפני עיוור לא תיתן מכשול, כשאני מושיט כוס יין לנזיר, שאסור לו לשתות יין, גם אם הוא מזיד, אני עובר על לפני עיוור. למרות שזו החלטה שלו, הוא יכול היה לשפוך את היין. אז מה אם הושטתי לו את היין? בלפני עיוור אין היתר אם השני מקבל החלטה במזיד. אם אני הייתי תנאי שבלעדיו העבירה לא יכולה להיעשות, אז עברתי עבירה של לפני עיוור. אז יש חידוש בדברי הריטב"א. שהוא בעצם אומר, מותר לי להכשיל אותם בדבר שלשיטתם הוא עבירה ולשיטתי לא. זה שאני מגלה להם לא פותרת בעיית לפני עיוור. לכן ברור שאין פה בעיית לפני עיוור. למה אין? כי הוא היה מוניסט, הריטב"א. אבל, אז למה להגיד להם, אם אתה מוניסט, אז תכשיל אותם וזהו, הם סתם טועים. צריך להגיד להם, בגלל שאתה צריך לתת להם את האפשרות לקבל את... אני כבר גומר. בגלל שאתה צריך לתת להם את האפשרות לקבל את ההחלטות שלהם. הבסיס לסובלנות הוא בעצם סוג של הכרה באוטונומיה של השני. אני סובלן כלפיו כי אני חושב שהוא צריך לקבל את ההחלטות שלו, למרות שההחלטות שגויות. לא בגלל שאין אמת הלכתית, יש אמת הלכתית. אבל אני מכבד את הזכות שלו לטעות, והוא חייב לקבל את ההחלטות שלו. וכיוון שכך, אומר הריטב"א, מותר להכשיל אותם מן הדין מצד לפני עיוור. זה לא לפני עיוור. אחרת זה לא עוזר שאני מגלה להם. אבל אני צריך לגלות להם, בגלל שאני צריך לכבד את זכותם לקבל את ההחלטות שלהם. ולכן בעצם זה בדיוק מבחין בין פלורליזם, מוניזם ומוניזם סובלני. זה לא פלורליזם, זה לא מוניזם, זה מוניזם סובלני. זה בדיוק המקרה שעושה את ההבחנה. ובמשפט הסיום אני גומר, אם אני חוזר לנקודה שבה פתחתי, אז הרוב ההלכתי, מה מטרתו, לאן הוא חותר? שאלתי קודם, האם זה לגלות את האמת, להשכין שלום, לבטא את מה שהציבור חושב? לי נדמה שהתשובה היא השלישית, כמו הרוב הדמוקרטי. לגלות מה שהציבור חושב, שזאת, זה מה שאנחנו אמורים לעשות, בגלל שזאת האוטונומיה דורשת מאיתנו לעשות את מה שאנחנו חושבים, גם אם זאת לא האמת. אז לכן, זה כבר נקודה יותר עדינה, אבל אליה אני לא אוכל כבר להיכנס. תודה.